עמוד ב-ה, עוד מ-ו. הרב שרייבר, הרב אילן, כל האברכים והבחורים. נתנו הקדמה בפעם שעברה, עכשיו נשתדל לראות את זה קצת בפי. נקרא את זה שוב, כשם שנשמת האדם היא יותר עליונה ויותר פנימית של המלאכים. ודווקא מפני גדולתה ירדה עד לתחתית המדרגה, ומשם תעלה ברכוש גדול ועצום. ותכשיר את העולם כולו עימה לעלייה עליונה מקורית. כן, הקודש שבחול, שירד עד לידי החולין הגמורים, הוא יותר נשגב וקדוש מהקודש שבקודש, אלא שהוא מסתתר הרבה. ואין קץ ותכלית לתיקוני העולם שיבוא מכל הטוב הבא לעולם בדרך חול, שיגלה ויראה הודו והדרו, לעת המאושרת, המאושרה, אשר לא יהיה אור יקרות וכיפאון, והיה לעת ערב יהיה אור, לפני אורו של משיח שיגלה במהרה בימינו, יתעורר כוח הקודש שבחול, שיעורר בראשית התעוררותו את החול, והכל ידברו בלישנה דאיניש, ולא בלישנה דקודשה בריא, ועל זה נאמר גם לשוני כל היום תהגה צדקתך, תיבושו כתחפו מדרשי רעתי. נדמה לי שבפסוק כתוב, תהגה צדקך, נכון? שהוא זוכר את הפסוק? אפשר לבדוק אחר כך. נשמת האדם. נשמת האדם ביחס למלאכים. נשמת האדם, יודעים, התורה חלק השם עמוק, בנים אתם לשם אלוקיכם, בני בכורי ישראל, כמה פעמים ראינו שהתורה מייחסת את עם ישראל כביכול ישיר לקדוש ברוך הוא. והמובן של הדברים שיש בישראל אור קדוש מאוד, שממשיך כביכול את הקדוש ברוך הוא. לעומת המלאכים, מלאך, באותם אותיות של המילה מלאכה, המלאך הוא משרת. יש כל מיני תפקידים בקיום העולם, והמלאכים ממונים. אבל העיקר של העולם זה לא המסגרת, לא העולם החיצוני, אלא הפנים. כמו שאדם נושא אישה, וצריך לקנות דירה, וצריך לקנות ריהוט, וכלי בית, וכלי אוכל, וכל מיני ציוד לבית, ויש אחראים, יש מי שמבין בבניין, יש מי שמבין בריהוט, יש מי שמבין בכלים, וקונים ומכשירים את כל הבית, וזה מאוד חשוב, אבל העיקר של הבית זה מה עושים בבית, מה יהיו החיים בתוך הבית. אם בתוך הבית החיים יהיו בצורה של חיי עושר, עבודת השם, אמונה, אמון בין בני הזוג, גידול של הדור הבא, השפעה על כלל ישראל, זה יותר חשוב מכל הבית. אף על פי שמי שרואה, הוא מתפעל מהבית, מהציוד, מהריהוט, מהמחירים שהשקיעו בכל זה, הוא רואה את האיש ואת האישה יושבים בבית, נראים כמו אנשים רגילים. מה ההבדל בינם לבין כל אחד אחר? אבל הוא לא יודע שכאן בונים חיים של קודש. החיים של הקודש הם העיקר. כל השאר הם משרתים. המלאכים ממונים על העולם. ממונים על השמש, על הירח, על העצים, על האילנות, על השיחים, על הים, על היבשה, על החוקים של הגוף של האדם. מלאך שממונה לרפא את המחלות, ויש מלאכים שממונים על הלידה, כמו שנזכר בחז"ל, מלאכים שממונים על כל תפקיד ותפקיד. מה המלאכים לא ממונים? עבודת השם. את זה עושה האדם, וזה רק עם ישראל. עם ישראל קיבל את התפקיד לעבוד את השם. עבודת השם היא לא כמו שיש אצל הגויים. גם הגויים קיבלו מצוות. שבע מצוות בנינו. לגויים אין מצוות תעשה. מצוות תעשה יש רק לישראל. מצוות לא תעשה יש גם לגויים. לא לרצוח, לא לנעוף, לא לעבוד עבודה זרה, לא לגנוב, לא להשחית. כל מיני איסורים שיש להם, שהתכלית של הכל זה לא להשחית את העולם, לא להרוס את העולם. אבל לעשות את העולם יותר טוב ממה שהוא, זה הם לא יכולים. אצלהם העולם נשאר כמו שהוא. זה מוטל על עם ישראל. עם ישראל מכניס תוכן רוחני. הוא עושה שבני אדם יכבדו אחד את השני. שתהיה אהבת רעים. שתהיה התאגדות מסביב למושגים של צדק, של יושר, של אמונה. זה אנחנו עושים. אלה לא כלים, אלה דברים שלכאורה אפשר לחיות בלעדיהם. אפשר לחיות גם בלי אמונה. אפשר לאכול ולשתות ולגדל משפחה בלי אמונה. אבל החיים האלה הם לא עדיפים על החיים של כל היצורים שבטבע. חיות, עופות, בהמות, גם בהם יש פלא גדול בעצם החיים, חיי הטבע שלהם. אבל להכניס אופי אנושי, שיש בו גם קודש, זה רק ישראל. ולכן, הנשמות של ישראל, הנשמה, זה השליחות הפנימית. הגוף שלנו הוא גוף שבא דרך הטבע, דרך ההורים, הלימוד שלנו, השכל שלנו, הבחירה שלנו, זה הכל אנחנו. מה שייך לקדוש ברוך הוא בתוכנו? נכון שהוא סיבת הסיבות ועילת העילות, אבל יש משהו אלוקי שהוא רק אלוקי, שזה לא של ההורים שלנו ולא של המחנכים שלנו. מה יש בתוך האדם שהוא לא רק אלוקי? לא שייך לא למלאך ולא לאף אחד. וזה הנשמה. הנשמה עניינה הייעוד שהשם נותן לאדם. השם שולח את הנשמה ונותן לה להיכנס לתוך המסגרת של כל החיים האנושיים, התרבותיים, החברתיים, הגופניים, הטבעיים, אבל האדם נוצר לעבוד את השם. ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשמרה. השם ציווה את האדם בכללות לשכלל את העולם. העולם הוא לא משוכלל, העולם הוא קצת גולם. בעולם בטבע יכולים לצמוח יערות עד, יכולים להיות מדבריות, ביצות. האדם הוא זה שהופך את הכל לערים, כפרים, הוא מסדר גשרים על הנערות, הוא מלמד איך לחצות הרים, איך לעבור מעל ארצות. האדם עושה את העולם לעולם. עולם תרבותי, עולם שאנחנו מכירים אותו. וזאת העבודה של האדם. בישראל, למעלה מזה, עושים את העולם לעולם של קודש. עולם שגם לקדוש ברוך הוא יש שמחה בו. כי לקדוש ברוך הוא אין שמחה בטבע. הטבע הוא בסך הכל כלים. אבל כשיש בני אדם שיודעים לבחור בטוב, לקדש את העולם, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, ובשביל זה נשלחנו בסך הכל כולנו. ולכל אחד, בתוך השליחות הכללית של כלל ישראל, לכל אחד יש שליחות פרטית, שבשביל זה השם שלח אותה. אנחנו מכירים על גדולי ישראל, ויודעים שהקדוש ברוך הוא שלח את הרמב״ם לתת לנו ספר החוקים, משנה תורה, עד שהיום אנחנו לא קוראים לספר הזה משנה תורה או יד החזקה או כל שם אחר, קוראים לזה רמב״ם. כי זה הרמב״ם. הרמב״ם הוא לא בגוף שלו ולא איך שהוא הופיע. הנשמה של הרמב״ם נמצאת כאן, בתוך הספרים. זאת השליחות שלו, את זה לומדים וזה משפיע על כל העולם. רש"י זה לא הבית שלו, יכולים לעשות מוזיאון מהבית שלו, אבל רש"י נמצא ליד הגמרא. בשורות הקטנות, כשלומדים אותו, כשמבינים אותו, כאן נמצאת הנשמה של רש"י. כן.
האדם האדם יוצר את המציאות, או שהאדם אמור להסתדר עם המציאות שלו?
הגויים צריכים להסתדר עם המציאות. עם ישראל יוצר את העולם. העולם נעשה על ידינו, ובונו של עולם נתן לנו כוח, אם נשתמש בו, על ידי תורה, אנחנו יכולים לקדש ישראל והזמנים. יכולים להפוך את הזמן לקדוש. ישראל מקדשים את הזמן. ישראל מקדשים את העולם. היהודי שלוקח בהמה ואומר עליה, עולה, שלמים, חטאת, הבהמה הזאת כעת השתנתה. זאת לא הבהמה שהייתה מקודם. יהודי שזרע באדמה והפריש תרומות, התרומה הזאת היא לא אותם השיבולים שהיו קודם. זה השתנה לגמרי. יש תוספות בסוף מסכת מכות שאומר שמי שמשתמש בשור פסולי המוקדשים, שור שהיה קדוש וקיבל מום וצריך לפדות אותו, ובינתיים הוא לא ראוי לקורבן כיוון שיש בו מום, אבל הוא לא יצא מהקודש כי עוד לא פדו אותו. אז הוא חצי קודש, חצי חול. אפשר לחשוב שזה רק משהו תיאורטי. אומרים התוספות שמי שחורש בשור פסולי המוקדשים עובר על לא תחרוש בשור וחמור ידיו. זה כלאיים. אנחנו רגילים לראות כלאיים בגוף החיצוני. לזה יש צורה של סוס, לזה יש צורה של חמור. אז התורה אוסרת לנו לחבר אותם ביחד. חז"ל מלמדים אותנו שהקדושה זאת מציאות. מציאות ממשית. הנשמה היא הרבה יותר מהגוף. אנחנו יודעים שההבדל בין אנשים שהוא גדולי עולם לבין אנשים קטנים זה לא בגוף שלהם. יש אנשים עם גוף גדול וחזק שהם לא הוסיפו לעולם ולא שינו אותו אם הם היו בעולם או לא היו בעולם. ויש אנשים ששינו את העולם. שהעולם אחריהם הוא לא אותו עולם כמו שהיה לפניהם. כל גדולי העולם. אז ההבדל ביניהם היה בתוכן, בשליחות האלוקית שיש להם. וזה העניין של הנשמה. ולכן הנשמה היא גדולה מהמלאכים. כי המלאכים עוסקים בחיצוניות של העולם. אבל בתכלית של העולם זה יש לאדם. כשם שנשמת האדם היא יותר עליונה ויותר פנימית מהמלאכים, כי היא עוסקת בפנים ולא בחיצוניות. ודווקא מפני גדולתה ירדה עד לתחתית המדרגה. אז למה הנשמה מתלבשת בגוף המלאכים, עושה מלאכיו רוחות, משרתיו אש לוהט, מלאכים גדולים כל כך, קדושים, כל מלאך הוא כמו עולם שלם, שליש עולם. אז למה הנשמה של האדם מתלבשת בתוך גוף? בתוך גוף שצריך לישון, צריך לאכול, אם הוא לא אוכל, הוא לא מתפקד. גוף שיכול למשוך את האדם לקנאה ותאווה, כל החולשות, איך זה שהנשמה יותר גבוהה מהאדם? דווקא מהמלאך, דווקא בגלל זה. בגלל שלנשמה יש תפקיד כל כך גדול, השם שלח אותה למקום נמוך שהמלאך לא יכול לשנות, היא יכולה לשנות. אני זוכר שפעם הרבה שנים סיפרו שחיפשו תלמיד חכם שישמש ברבנות בחוץ לארץ, בקהילה ששם רוב היהודים היו עמי ארצות. אני כבר לא זוכר איזה רב אמר שלשם צריך לשלוח את הרב הכי גדול. אז אמרו, למה? במקום כזה גם מישהו פשוט מספיק, הם לא יודעים שום דבר. הוא אומר, בגלל זה צריך דווקא יותר גדול כי הוא יעלה אותם. אדם קטן לא יוכל לעלות אותם. הוא לא ידע איך לפתור את הבעיות של עולם החומר. בשביל להגיע ולשלוט ולטפל בעניינים נמוכים וארציים, צריך נשמה יותר גדולה. ולכן, זה שהנשמה נמצאת בתוך גוף, זה לא פחיתות של הנשמה. זה בגלל שהקדוש ברוך הוא מעריך את היכולת שלה, שרק היא יכולה בקדושה שלה לרומם את עולם החומר. דמקה מפני גדולתה ירדה עד לתחתית המדרגה, ומשם תעלה ברכוש גדול ועצום. כשהנשמה מתקנת למטה, אז היא עולה עם רכוש גדול, כמו שכך מסבירים את יציאת מצרים, את השעבוד במצרים. והיא שם לגוי גדול עצום ורב, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. דווקא ישראל, הם נכנסו לתוך מקום שהיה כל כך טמא וכל כך ירוד, שעם רגיל לא היה יכול להוציא משם את חלקי הקודש שהיו טבועים שם. בשביל זה היה צריך את כל כלל ישראל, את משה רבנו, ואת השכינה שירדה שם לתת את עשרת המכות ולחזק את ישראל, ועל ידי זה יכלו לעשות מה שעשו. זאת גם הסיבה, כמו שהזכרנו פעם שעברה, של כל הגלות בכלל. הגלות שולחת את עם ישראל למקומות רחוקים, נמוכים, שפלים מאוד, שעם ישראל יגאל משם את מה שצריך לקרות. יש סיפור בספר נפלאים מעשיך, שבעל הבן יש חי. הוא סיפר את זה בצורה אנונימית, נעלמת, אבל אמרו שזה היה מכוון עליו. הוא סיפר שהיה פעם אדם גדול, תמיד חכם, שנאסר בבית סוהר. ישים אותו באיזה עלילת שם, ונאסר בבית סוהר, ואחר כך התברר שטעות ושחררו אותו. והוא מאוד הצטער. למה נגזרה עליו גזרה לשבת במקום של פושעים וגנבים, אדם שהוא כולו קודש, כולו תורה? אז בלילה הוא חלם וראה שהרבה אנשים באים אליו ומנשקים את ידיו, מנשקים את רגליו, מודים לו שהוא גאל אותם. והוא הסביר את זה שבאותו מקום היו שם הרבה יהודים שנפלו או בחטא, או נפלו ביד הגויים, ונרצחו שם, ונהרגו שם, והנשמות שלהם לא היה מי שיתקן אותם. ובאותו לילה שהוא היה שם, והוא למד סדורה כל הלילה, הוא העלה את כל אותם הנשמות, שהם חיכו לזה שיבוא מישהו ויגאל אותם. ואז, לא רק שהוא לא הצטער, הוא גם אמר תודה לשם שהוא הגיע לאותו מקום, שהוא ראה כמה הייתה שליחות משמיים, לזכות להעלות נשמות עבודות. ואנחנו יודעים הרבה סיפורים כאלה שיהודים הגיעו לכל מיני מקומות וכמה שתקנו והצילו אנשים יהודים והחזירו בתשובה. סיפורי חסידים מלאים מזה, אבל לא רק סיפורי חסידים. אנחנו יודעים שזה גם מציאות אמיתית. שגדולי ישראל הזדמנו לכל מיני מקומות, והם תקנו אנשים וגאלו אנשים והרימו סביבות שלמות. אז זה העניין של השליחות של הנשמה, שבשביל זה היא ירדה. למרות שהירידה בשבילה בהתחלה זה כמו עונש, הנשמה לא רוצה לרדת לעולם הזה. הנשמה מרגישה כאילו השפילו אותה. היא מתוך המעלה הקדושה שלה צריכה להימצא בחברה של בני אדם שמתעסקים עם הנאות של העולם הזה ומשורבדים לעולם הזה. זה מעליב אותה. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לה, בשביל זה נוצר, זה התפקיד שלך. זאת השליחות של האדם לרומם את כל הבריאה. לקחת את עולם החול ולהפוך אותו לקודש. כמו אומרים בשם הרבי מקוץ, שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שאנחנו נהיה מלאכים בשמיים, כי מלאכים בשמיים יש לו מספיק. הוא רוצה שנהפוך את הארץ הזאת לשמיים, שהארץ תהיה קדושה כמו השמיים. בשביל זה נוצר, בשביל זה נשלחנו כאן. אם אנחנו מנסים להסתדר עם הסביבה, להיות כמו כולם, לא להרגיז אף אחד, רק למצוא חן בעיני כולם, ולהתאים את עצמנו, להשפיל את עצמנו לסביבה, אז אנחנו מחטיאים את הסיבה שבשבילה נוצרנו בעולם. לכן, זה שהנשמה ירדה למטה, זה יכול להיות בשבילה עלייה גדולה, אם היא תעשה את השליחות שלה, אם לא, זה יכול להיות גם ירידה גדולה, שירדה משמיים וחיללה את הקדושה שם, שבמקום להעלות, היא ירדה אל עולם החול. זה הייעוד של האדם, זה העניין של הנשמה של האדם. תכשיר את העולם כולו אימה לעלייה עליונה מקורית. וזה שבהתחלה היא עומדת על עומדה ולא מבטרת ולא יורדת, ואחרי שהיא מתייצבת ומצליחה לאזור כוח ולהתחזק, היא מתחילה גם לשנות את כל הסביבה להיות כמוה. כמו שאנחנו רואים אצל אברהם אבינו, שהוא הולך ערך למסעב בכל מקום ויקרא בשם השם אל עולם, כמו שכותב הרמב״ם, שהיה מקבץ אלפים או רבבות סביבו ומוכיח להם שיש אלוקים לעולם, והעולם הוא לא נמשך מאליו, והעולם הוא לא אלילי. זאת הייתה עבודה של אברהם אבינו, שהוא בענקיות שלו הבין אותה בלי תורה ובלי רבנים, אלא הוא בעצמו היה מלא בתחושה הזאת, ולכן השם אהב אותו כל כך. זה רע אברהם אוהבים. בזכות זה, כן, הקדוש ברוך הוא העלה אותו יותר ממה שהוא היה. הם חז"ל דורשים עליו את הפסוק, אהבת צדק ותשנא רשע, על כן משכחך אלוהים אלוהיך, שמן ששון מחבריך. וזה דווקא אחרי התפילה על סדום ועמורה, שאפילו מקומות שהם כל כך צמאים, כל כך ירודים, אברהם אבינו התפלל עליהם ורצה להעלות אותם. הוא לא התפלל עליהם רק כדי שהם יחיו, אלא כדי שתהיה אפשרות שהם יעלו. אז אם יש אדם כזה שכל כך אכפת לו מההתעלות של כולם, על כן משכחה אלוקים אלוקיך. לכן הקדוש ברוך הוא מושך אותו, משחה זה שם ממשחת קודש, זה כמו אצל הכהן הגדול, שם ממשחת אלוהיו עליו, והוא מתקדש ומתעלה. אברהם אבינו השיג את המעלות שלו דווקא בגלל המסירות לעולם הזה. אז יש בזה מעלה. יש כאלה שלא יודעים לנצל את השליחות, חבל. כן, אבל זאת השליחות הכללית שבעם ישראל. אומר הרב על פי זה, כן הקודש שבחול, שירד עד לידי החולין הגמורים, הוא יותר נשגב וקדוש מהקודש שבחול. יש קודש בתוך עולם החול. כי אם לא היה קודש בעולם החול, השם לא היה בורא אותו. השם ברא את עולם החול כדי שיתקדש, כדי שיבואו וירוממו אותו. אז הוא הכין בתוך עולם החול קדושה מאוד מאוד גבוהה, שהיא שווה את כל המאמץ. כי אם רק יקדשו את עולם החול ויוציאו אותו מכלל טומאה לטהרה, בעצם, בשביל זה היה שווה להוריד נשמה משמי שמיים, רק לנקות את הלכלוך של עולם הזה. ריבונו של עולם שלח את הנשמה מגובה כזה, זה אומר שהקדושה שהיא צריכה לעשות, היא צריכה להיות בעלת ערך לפחות כמו המקום שממנו היא באה. זה יוצא שהקודש שנמצא בתוך החול הוא בעולם שלנו יותר מהקודש שבקודש. הקודש שבקודש זה לא הכוונה לפנימיות של הקודש, כך אני מבין, לעניות דעתי, אלא לקודש שאנחנו רואים בקודש. אנחנו רואים דברים של קודש, מושגים של קודש, ואנחנו מתפעלים מהם. אבל הקודש שבחול הוא בעל תכלית יותר גדולה. הקודש הזה הוא כבר קדוש, לא צריך להעלות אותו יותר, הוא כבר, יש בו קדושה ויש בו מעלה, אז הוא במעלה שלו נמצא במקום שהוא. אבל הקודש שבחול הוא גנוז, הוא מסתתר, ובשבילו ירדה הנשמה מלמעלה. היא לא ירדה בשביל הקודש של עולם הזה, כי בשבילו הקודש של עולם הזה לא צריך אותה, זה כבר קדוש. היא לא מוסיפה, אולי היא מתחברת אליו, היא קשורה איתו, נעזרת בו, אבל היא לא פועלת עליו. כן? כמו למשל ההבדל שיש בין שבת לימים טובים. שבת, גם אם אנחנו לא מקבלים את השבת, השבת היא קדושה. גם אם לא נקדש את השבת, השבת לא תלויה בה. גם נגיד, אני לא קידשתי את השבת, אז מותר לי לחלל שבת, כי אצלי זה לא קדוש. היה פעם כהן אחד שרצה לעשות קדושה, ואמר לי, אני מוותר על הכהונה, לא רוצה להיות כהן. אתה חושב שזה תלוי בך? אתה נבראת כזה, זה לא יעזור לך, אין לצאת מזה. אבל הקדושה של הזמן היא תלויה בנו. הקדושה של הזמן, אם לא יהיה אדם, הזמן לא יהיה קדוש. ישראל מקדשים את הזמנים. רק סנהדרין שמכריזים על ראש חודש מקודש, אז ראש חודש נהיה מקודש. ואז על פי זה, אחר כך, יש ראש השנה, ראש חודש תשרי, זה ראש השנה, וזה עם כל הקדושה וכל המעלה של ראש השנה, שביום הזה, על ידי תקיעת שופר, הקדוש ברוך הוא עומד מכיסא דין ויושב על כיסא רחמים. שזה עם כל אומות העולם וכל המלאכים שבעולם, הם יכולים לשנות שהקדוש ברוך הוא יעמוד מכיסא דין לכיסא רחמים. יש מישהו בעולם שיכול לעשות את זה? זה בדין של ישראל. שהם עושים מהפכה בשמיים, לא רק יום הכיפורים, הקדוש ברוך הוא מתרצה לישראל, נוחל על האבונות, קורע את כל שטרי החוב, זה על ידי בית דין. זה לא, יום הכיפורים הוא לא קדוש מאליו. אם לא קידשו את הזמן, אין ראש השנה, אין יום הכיפורים, אין פסח, כל החגים שלנו הם תלויים בנו. אם ישראל לא היו אומרים נעשה ונשמע, אם לא הייתה הקדמה הזאת, לא הייתה קבלת תורה. ובמה שלנו יכול לתת לנו תורה בלי לשאול אותה. להגיד לנו, בשביל זה נוצרתם, זה חלק מהטבע שלכם, אתם תשמרו את זה. כמו שהציפור מצפצפת ואפה, אנחנו יכולים להיות בטבע שלנו לשמור מצוות, אבל השם לא רוצה את זה. הוא רוצה שאנחנו נעשה את זה ברצוננו. זאת עבודה שלנו. ובקדושה הזאת אנחנו משיגים יותר מאשר אם אנחנו שומרים את השבת. כי בזה שאני שומר את השבת, לא הוספתי קדושה בשבת. עוד שיש אור החיים שאומר שאפשר להוסיף גם קדושה בשבת. משהו עושים גם בשביל השבת על ידי קבלת שבת, שזה אין בשום חג. שהולכים לקבל את השבת לפני זה, כי בשבת בעצמה לא נותנים שום דבר. לפחות בכמה דקות לפני זה, נותנים קצת מקדושת השבת, וגם בתוספת מחול על הקודש במוצאי שבת. אבל החגים כולם שלנו. אלה מועדי השם מקראי קודש, אשר תקראו אותם במועדם. חז"ל דרשו אותם, אל תקראו אותם, אלא אתם, זה חסר בעל. אין לי מועדות אלא אלו. מה שאתם מקדשים, מה שאתם קובעים, זה יהיה קדוש. כולם זוכרים את המעשה של רבן גמליאל עם רבי יהושע, שרבן גמליאל קבע יום אחר ליום הכיפורים, ואמר לרבי יהושע לבוא אליו במקלו ותרמילו ובמעותיו, ומצאו רבי עקיבא שהיה מצר, ואמר רבי יהושע לרבי עקיבא שהיה נוח לו יותר שהיו חותכים את ראשו מאשר להגיד לו דבר כזה. ואז רבי עקיבא אמר לו, כתוב, אתם אפילו שוגגים, אתם אפילו מזיגים. מה שהבית דין של ישראל, אפילו אם אתה חושב שהם טעו, בית דין של ישראל הם אלה שקובעים, והקדושה היא לא לפי החשבון ולא רק לפי השכל, אם כי אנחנו צריכים להשתמש בכלים שלנו, אבל אם בית דין מאיזה סיבה קבעו יום אחר, אז היום הזה הוא ראש חודש, היום הזה הוא קובע את כל המועדים שלנו, אנחנו חייבים ללכת אחרי בית דין. ואז רבי יהושע שנה והלך. אז זאת המעלה המיוחדת שהשם נתן לישראל. מישהו פה עבד לריק?
חדש פני כאן תציב. אפשר גם וגם.
הקודש של העולם הזה, כמו בדוגמה שהבאתי השבת. אז השבת היא קדושה בלעדינו. הקדושה שיש בשבת היא בעולם הזה הרבה יותר חמורה מקדושה של יום טוב. אבל המעשה של האדם שהוא קידש את היום טוב, הוא יותר גדול בהרבה מאשר כשהוא מקדש את השבת. קדושת השבת זה להכיר שהשבת קדושה. אבל קדושה שאדם פועל, זה הקדושה שריבונו של עולם רוצה מהאדם, ולזה הקדוש ברוך הוא מקשיב ומחכה, זה לקדושה שאנחנו עושים, למה שאנחנו מוסיפים, למה שאנחנו זוכים. לכן יש צד שהקודש שבחול, שירד עד לידי החולין הגמורים, הוא יותר מסגר וקדוש מהקודש שבקודש. אלא שהוא מסתתר הרבה. הקדושה שבתוך עולם החול לא נראית. זה נראה כאילו זה רק חול. אין שום מעלה בזה. ואין קץ ותכלית לתיקוני העולם שעברו מכל הטוב הבא לעולם בדרך חול, שיגלה ויראה ויראה עודו והדרו לעת המאושרה, אשר לא יהיה אור יקרות וקיפאון, ואלה את ערב יראה. כשעולם החול ייגאל, אז האור שבעולם יהיה הרבה הרבה יותר גדול מהאור שקיים היום עם חלקי הקודש שבעולם. הרב מביא כאן הגמרא בסוף פרק רביעי של פסחים, כתוב לא יהיה אור יקרות וקיפאון, אז זה פסוק קצת לא מובן, זה פסוק בזכריה, והיה לא יהיה אור יקרות וקיפאון, אז חז"ל מבארים שיש דברים יקרים בעולם הזה, שלעתיד לבוא הם יהיו קפואים. קפואים, בלשון של חז"ל, קפה פרזלה, זה הכוונה שהוא צף. כלומר, יש היום דברים יקר, בלשון קרובה לארמית, זה כבד. הדבר הכבד הוא שוקע למטה, לא רואים אותו. הדבר הכפוי זה צף למעלה. כלומר, יש הרבה אורות של קודש, שהיום הם יקרים, שקועים, מחוסים, לא רואים אותם, אולי גם יקר, בגלל שרק מעטים יכולים לזכות להבין את זה, גדולי עולם, אז הכל יהיה כפול, הכל יהיה ברור, כולם יבינו אותם, כולם ילמדו. וכמו שנזכר בישעיה, כי מלאה הארץ דעה את השם כמיים דעה מכסים. ובירמיהו, ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את קרובו לאמור דעו את השם, כי כולם ידעו אותי מקטנם ועד גדולם. יבוא זמן שאפילו ילד לא יצטרכו ללמד. התורה תהיה ממלאת את כולם, קדושת הנשמה תתגלה בתוך הגוף, בתוך עולם הזה. וזה לא יהיה אור יקרות וקיפאון, דברים שהם יקרים בעולם הזה, כפויים, צפים, מתגלים לעולם הבא. והיה לעת ערב, יהיה אור, זה גם בזכריה, שם נזכר מלחמת גוג ומגוג, או מלחמה של הגויים על ירושלים, ויצא השם ונלחם בגויים ההם כי יום ילחמו ביום קרב, והיה יום אחד והוא יוודע לשם, לא יום ולא לילה, והיה לעת ערב יהיה אור. בזמן שישבו כולם שכעת חושך, שכעת הכל מסגר, שהיכולת שלנו נפלה, אין לנו סיכוי לצאת, אז כשהשם יתגלה ועמדו רגלה ביום ההוא על הר הזיתים, ביום ההוא הקדוש ברוך הוא יגלה את אורו, שהיה גנוז ונסתר כל הזמן, והיה לעת ערב יהיה אור. ואיזה אור זה יהיה, זה כבר בישעיה, לא יעבור שימשך, וירחך לא יאסף, כי השם ילך לאור עולם, וחברה לבנה ובושה חמה, מפני השם, כי מלך השם בציון, כן? אז אפילו האור של השמש והאור של הלבנה, לא יאירו, כן? הם יהיו עלובים, הם יהיו קטנים, וזה רק סמל לאור רוחני, שגם האורות הגדולים שיש לנו בעולם הזה, שאנחנו מעריכים אותם כחוכמה וכהשגות, אז הדברים האלה לא יהיו חשובים, לרוב האור הגדול של החוכמה שתיפתח באותם הימים. כמו שאנחנו קצת רואים שברוך השם בזמן שלנו יש הרבה יותר ידע של תורה והבנה וכל מיני נושאים שבדורות הקודמים לא עסקו בהם. אני לא מדבר על הגדולים, אבל המון העם הפשוט, שהיום המון העם משיג השגות הרבה יותר גבוהות ממה שהיה בדורות הקודמים. כן, אז זה דווקא התגלה על ידי החול. כשהחול יתעלה, כשהעולם הזה יעלה בקדושה, אז תהיה אורה גדולה בעולם. לפני אורו של משיח שיגלה במהרה בימינו, התעורר כוח הקודש שבחול. כיוון שהחול צריך להתקדש, צריך להתעלות, אז הקדושה שבו אמרנו שהיא מאוד מסתרת, מאוד עלומה. לא רואים אותה ולא משיגים אותה, ונראה כאילו שהחול זה רק חול. רק לעתיד לבוא, החול יתקדש. ולמדנו שזאת עיקר השליחות של החול בעולם, כדי שהוא יתקדש וימלא כבוד השם את כל הארץ. לא רק במקומות מסוימים, אלא כל הארץ. כמו שנזכר שעתידה ירושלים שתתפשט עד דמשק. שהקדושה של ירושלים תהיה עד דמשק. כל ארץ ישראל תגיע לקדושת ירושלים. ברור שהעולם אז ישתנה. יש ספרים שכותבים שכל העולם יהיה בקדושת ארץ ישראל. כי הסיבה שבעולם אין קדושה, יש שם הרבה טומאה שמחסה על קדושה שגנוזה שם. בארץ ישראל הקדושה היא גלויה. כאן ברור שהכל קדוש. חוץ לארץ זה לא ברור. אז כשהקדושה, האור של השם, יתגלה בעולם, אז כל הטומאה תתבהר. כשהטומאה תתבהר, אז העולם הזה יקבל את המעלה של ארץ ישראל. כן.
זה
יגיע
אלינו לבד,
וזה חפש
את כתוב, רבים שכתוב, מה
הכוונה? אם זה יגיע אלינו... זה בדורות לפני. אבל כשהקדוש ברוך הוא יחליט שהגיע הקץ, אז הוא יוסיף כעת את הפעולה שלו, ואז אחרי זה כבר אין ירידות, וזה לא תלוי במוגבלות של הכוחות שלו. זה הרבה מעבר לכל היכולת שלו. ובדורות לפני זה, בתהליכים יש חיפוש שלו, יש השתדלות. כיוון שהחול הולך ומתקרב הזמן שהחול צריך להתקדש, אז הקדושה הפנימית שבו מתחילה להתחזק. וזה כמו ילד קטן שפתאום מתחיל לגלות שהוא נער ושהוא יש לו כוחות. הוא מרגיש, הוא יכול לעבוד, הוא יכול להרוויח כסף, הוא לא צריך לקבל מההורים שלו, הוא יכול לעשות דברים קשים ויכול להחליט כל מיני החלטות. זה בתפילת ההתבגרות עדיין השכל שלו לא מספיק שולט לקבוע גבולות. הוא מוכן להרוויח כסף בכל מיני אמצעים ולבזבז את זה על כל מיני שטויות, כי הוא לא יודע, אין לו שליטה שכלית. הכוחות שלו החיצוניים גדלו בגלל שהקדוש ברוך הוא מכין אותם לקראת העלייה הרוחנית. אבל בינתיים העלייה הרוחנית עוד לא הספיקה להגיע. היא רק התבגרה קצת. וההתגברות של הכוחות, הם התפרצו הרבה והגיעו להישגים. אז יש קצת סכנות. וכך קורה גם בעם ישראל, לקראת הגאולה, לפני שהקדושה מתבררת בצורה הגדולה והאידיאלית שלה, כמו שהזכרנו, לפני זה יש תהליך שעולם החול מתחזק, בגלל האורות שבו שהם צריכים להופיע, ואי אפשר להכניס נשמה גדולה בגוף של ילד קטן. אז קודם הגוף מתפתח, הגוף מתחזק, השכל, היכולות המעשיות וגם במידה מסוימת חברתיות, רוחניות, קצת מתגברות. אבל התוכן הפנימי של מה זה להיות אדם ומה השליחות שלו, זה עדיין לא מבורר מספיק. זה שזה שלב מסוים שבו כוחות החול גדולים, הקודש עדיין לא מאיר, ונדמה כאילו שהכל יתהפך. במקום שהקודש יופיע, החול נהיה הרבה יותר חזק. השאיפה לחיי החול, היכולות, העושר, הכבוד, פתאום תופסים הרבה מקום. אבל הרב מבאר שזה חלק מתהליך ההתבגרות. זה חלק מתהליך ההכנה של כוחות החול לקראת הרגעים שהקודש ימלא אותם. כמו שלמדנו, שאין הנבואה שורה אלא על חכם, גיבור, עשיר וענב. זה לפני שהנבואה שרתה עליו. רואים נביא בעל גבורה גדולה ובעל עושר גדול, בשביל מה הוא צריך להיות כל כך גיבור? מה הוא עושה עם כל הגבורה הזאת? העושר הזה, למה הוא צריך את זה? למה יש לו תכונות שכליות, הברקות, הבנות? אנחנו לא מבינים למה צריך את זה, למה יש אדם מיוחד כל כך? אחרי שבאה רוח הקודש וממלאת אותו, אנחנו מבינים שרוח הקודש לא יכולה להיות בגוף חלש, היא לא יכולה להיות אצל אדם שאין לו השגות שכליות, לא יכולה להיות אצל אדם שהוא תלוי באחרים, שהוא צריך לקבץ נדבות, או להיעזר להיות תלוי בלחמו של במישהו אחר. הוא צריך להיות בעל עצמאות בכל הכוחות שלו, ורק אחר כך נכנסת רוח הקודש. וככה בעניין שלנו, יש תהליך שהחול הולך ומתחזק, הולך ומתגבר. ומי שרואה לא מבין, לא מבין מה זה החול כל כך חזק, והקודש נשאר כמו שירות, בפרט כשאנחנו יודעים שעם ישראל הוא עם קדוש. עם ישראל לא נולד עם הרצל ולא עם בן גוריון בהקמת המדינה. עם ישראל הוא מאברהם, יצחק ויעקב, ואפילו לפני זה. ריבונו של עולם בראשית, בשביל ישראל שנקראו ראשית, ישראל עלו במחשבה תפילה. אז מה קורה? עם ישראל בכל הדורות שהיה נדמה ששומרים על קודש, היינו גולים ודבויים, וכעת שהגענו לארץ ישראל, וכעת סוף סוף הגענו לארץ הקדושה, וחזרנו להיות משוחררים מהגויים, כעת החול מרים ראש, וכאילו בקודש אין תפקיד, אבל עם ישראל הוא קודם כל עם קדוש. זה לא, הקדושה שלנו לא של 20 שנה או 30 שנה. כל הדורות שלנו, במשך כל הדורות, התולדות של עם ישראל, כל ההיסטוריה שלנו היא היסטוריה של קדושה. וכל הדורות היו לנו גדולי עולם. אז פתאום השתננו, פתאום אנחנו לא ישראל האמיתיים, שהגויים איבדו קדושה ואיבדו אמונה, כי אף פעם לא הייתה להם אמונה. קודם הייתה אמונה באלילים, כעת הם מאמינים במשולש, או מאמינים במרובה, או באבנים. בסדר, אין ציפיות גדולות מהגויים. אבל עם ישראל הוא עם קדוש. עם שבדם שלנו, אמרתי פעם ליהודי, שאמר שהוא לא שומע מצוות, אמרתי לו, תדע, בדם שלך זורם דם של אלפי שנים של יהודים מוסרי נפש. כי בגלות מי שלא היה מוכן למסור את כל הכוחות שלו לקדושה לא היה נשאר. הרדיפות, הסבל היו כל כך חזקים שרק אנשים שהאמונה שלהם הייתה עצומה הם נשארו יהודים. ואנחנו צאצאים שלהם. אז אצל כל אחד מאיתנו בשורשים יש המון המון צדקות, קירת שמיים, קדושה, תורה. זה שאולי דור אחד או דור שני לפנינו, אנחנו לא כל כך רואים את זה, זאת לא האמת שאנחנו יכולים להגיד שהיא משקפת את מה שיש בתוכן, אנחנו עם שהיסודות שלו הם כולם קודש. לכן זה לא מתקבל על הדעת שפתאום אנחנו משתנים. שום טבע בעולם, שום חתול שאמנו אותו ללכת על שתי רגליים ולהחזיק מגש, לא יהפך להיות בן אדם. זה לא יעזור. ובאותה מידה גם להפך. לקחת עם קדוש ולהפוך אותו לעם של חול, זה לא יכול להיות. זה לא מתקבל, זה לא יצליח. גם זה נראה כאילו לזמן מסוים, כאילו שזה תופס. זה לא יכול להיות. בן אומר שזה זמני, כי אנחנו הולכים כעת לקראת עלייה שלא הייתה אף פעם בעולם. אנחנו הולכים לקראת עלייה יותר גדולה. רק לדוגמה, אנחנו יודעים שבמעמד הר סיני, אחד מהפלאים הגדולים, בכל העם רואים את הקולות. כתב רש"י שהיו רואים את הנשמע, שומעים את הנראה, מה שאין הפה יכול לומר ולא האוזן יכול לשמוע, היה שם נס גדול, שעם ישראל יחדו אצלהם את כל הכוחות של החושים לדבר אחד. האוזניים והעיניים, הכל, כאילו העיניים רואות את מה שהם שומעים. לעתיד לבוא, בישעיה, כשהוא מדבר על הגאולה, הוא אומר, וראו כל בשר יחדיו כפי השם דיבר. מה שהיה מעמד הר סיני, פעם אחת, יום אחד, אולי שעה אחת, בכל הדורות שלנו, זה העתיד להיות העתיד של כל הדורות וכל העולם. וראו כל בשר, כל בשר זה לא עם ישראל. כל בשר יחדיו כפי השם דיבר. את דבר השם הם יראו בעיניים. כלומר, ההתעלות העצומה הזאת תהיה הרבה יותר ממעמד הר סיני. כך מובן בפרקי רבי אליעזר, כשהוא מדבר על עקדת יצחק, אז הוא מדבר על העיל שאברהם אבינו הקריב אותו, ושם מובן שמשני הקרניים של העיל נעשו שופרות. השופר השמאלי הקטן, הוא נועד להיות השופר שהיה במעמד הר סיני, שאז נאמר בי כל השופר הולך וחזק מאוד, משה ידבר ואלוקים יענינו בקולו. והשופר הגדול, והקרן הגדולה, היא תהיה השופר של המשיח. ומזה מוכח שהאור הרוחני שיהיה בימות המשיח הוא יותר גדול ממעמד הר סיני. אפשר לתאר לאיזה גדולה אפשר להגיע, נשמח על פסוק. ביום הוא יתקע בשופר גדול ובר עובדים וכו'. שם הפסוק אומר שופר גדול. כל מעמד הר סיני לא כתוב שופר גדול. שופר. וכל השופר הולך לחזה. ביובל כתוב שופר. אבל לא כתוב אף פעם גדול. לעתיד לבוא בגאולה, שם כתוב שופר גדול. אז כדי להגיע למדרגה הזאת, אנחנו צריכים שלב שעולם החומר יתחזק כדי שיוכל לקלוט את האור הרוחני ולא יתפרק. כי אם יש אור יותר מדי גדול, כמו במנורה, אם יש אור חזק מאוד, המנורה יכולה להתפוצץ. אלא אם כן, מכינים לה איזה מין כלי קיבול שהוא עמיד בפני חום, בפני להט, הרבה יותר מהרגיל. אבל אם לא, היא תתפוצץ. לכן צריך להכין כלים חזקים. הכלים האלה זה עולם החול שהולך ומתגלה. והכל ידברו בלשנה דעיניש ולא בלשנה דקודש עבודה. יבוא זמן שאנשים לא יזכירו את הקדוש ברוך הוא. ידברו גם רק בלשון של בני אדם. שזה חברתי ומדברים על שוויון. גט צדקתך. זה הפסוק הזה. תודה. כן. הכל ידברו בלשנה דעיניש ולא בלשנה דקודש עבודה. אנחנו לא יצטטו את התורה, אלא יצטטו רעיונות, מושגים, נכון שפעם הייתי כאן בבית ספר לא דתי, ודיברתי את מי תלמידים, והמנהל בא לראות מה אני מדבר, בא להקשיב. אז דיברתי על המיוחד של עם ישראל, סגולת ישראל. כשגמרתי, הוא אמר, תדעו שכל מה שהוא אמר זה נכון, כי גם בן גוריון אמר את זה. בסדר. אז קיבלנו אישו, גם בן גוריון מסכים שעם ישראל הוא עם נבחר. עם נבחר, לפני אלפי שנים, לא התחלנו עם בן גוריון. בסדר? אבל טוב שיהיה. מדברים גם בלשון של איניש, גם בלשון הזאת, זה גם טוב. זה התחלה. ועל זה נאמר, גם לשוני כל היום תהגה צדקתך, כי בושו כחפרו מבקשי רעתי. מה הקשר של הפסוק הזה? לשוני כל היום תהגה צדקתך. כל היום זה אומר שיש גם מצבים שהם לא כל כך ברורים. וגם בימים האלה, גם בשעות הלא נעימות, אנחנו יודעים ש... מעשה השם צדקו. כל התהליכים שעוברים בעולם הם מעשה השם ויש בהם צדק, וכשאנחנו מאמינים, אנחנו מאמינים לא רק כשהכל נחמד ומאיר לנו פנים כמו שאנחנו היינו רוצים, אלא גם כשזה הקדוש ברוך הוא עושה מה שהוא רוצה ואנחנו לא כל כך מבינים. זה גם לשוני כל היום תהגה צדקתך, כי בושו כחפרו מבקשי רעתי. אלה שרואים שכאילו אנחנו הולכים להתמוטט, עוד מעט לא יהיו לומדי תורה, עוד מעט כולם יתקלקלו, עוד מעט כולם ילכו, יסגרו את הגמרות, ילכו לראות את כל הציורים שבאינטרנט או המצאות אחרות, אנחנו יודעים שזה לא כך. אנחנו יודעים שעם ישראל הוא עם קדוש, ואם קצת שיחלוף הזמן, גם אלה שביטלו את הזמן שלהם ליד כל המכשירים וחשבו שהם בזה הם משיגים את כל תענוגות העולם, הם יסגרו את זה בעצמם והם יחזרו אל התורה, כי בושו, כי חפרו מבקשי רעתי. אלה שדיברו על הרע שלנו שאנחנו הולכים ומפסידים, הם יתביישו והם יראו שכל מה שהיה נראה כאילו שאנחנו הולכים ליפול, חלילה זה היה דרך לעלייה יותר גדולה.
אדוני חפץ, למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. אדוני חפץ.